סיפור אמרתם לספר בשפרו של החפץ חיים. מסופר על איזה אמא אחת שאחת עליהם הבן שלה בגן. האמא שבאה לדבר עם החברות.
ואז ראו מישהו מחכה ליד הגן, שאלו אותו מחכה לבן שלה, אמר לה, אני סתם שומע.
הקיצר, הילד יוצא החוצה, שחק עם הכדור, תוך כדי משחק עם הכדור, הכדור הולך לכביש, הילד עוטף אחרי הכדור, באה המשאית, העיף את הילד.
עם הכדור או שהכדור
ניצל? הכדור ניצל, בנט.
הכדור ניצל, שקט.
הכדור ניצל.
הוא התגלגל בדיוק מסביב למכונית.
העיפו את הילד איזה 10 מטר באוויר, נחת למטה על השפיץ של המדרכה, כל הגוף של הילד התפרק. בא אמבולנס.
אבל הוא לא מת, הוא קם אלא אין סוף מעבר לו.
לא, זה הסיפורים אחרי הכדורים שאתה שותה. אנחנו מדברים לפני הכדורים. אז לוקחים את הילד לבית חולים, באים לאמא, אומר לה הרופא, תקשיבי, הבן שלך, יש לו שעתיים לחיות גג. כל העצמות שלו מרוסקות, כל הגוף שלו גמור, אין לו איבר בגוף שלו ניזוק, מחכים שהוא ימות. האמא נכנסה ללחץ.
אתה לא מכיר עם שזה חבר לרופא. שאלו הרופא, יש לי כאבים.
בכל מקרה, האמא מתקשרת לבעלה, כולה בוכה, הילד מצב קשה, הוא הולך למות, רחב משמיים, בוא תראה אותו, בוא תפרד. אמר לה, בסדר נשמה, אני פה עם חבר, אני אגמור את הסיגר, אני אבוא. זאת אומרת, אתה דפוק, הבן שלך עבר תאונת דרכים, הוא הולך למות, מה החבר? לא, זה חבר ילדות, ראה שאתה רואה, וזה יבוא לך עוד מעט. כפי שאתה לבחיר חצי שעה, תגיד לי מה, אתה נורמלי? איפה אתה? הבן שלך הולך למות!
בסדר, יש לו
הוצאה... אמר לה, די כבר, יא מגדך, אני בא, נשמה, די, מה הולך למות? בסדר, סוף אדם למיטה. עכשיו, זה הבן שלו, בן יחיד, ראשון. כן.
הכל באמצע מחרפה
בו. מנון לאון, האבא מגיע כולו רגוע. האמא באה, קופצת עליו, מורידה לו כפות. הבן הולך למות, ואתה מטעד, אתה לא מתבייש. איזה אבא, אתה אמר לי, שתי קרה. תתחיל לשתות אלכוהול, כי זה נראה לדבר אחד שירגיע אותה. אל תדאגי, הילד לא ימות, הכל יהיה בסדר. בא הרופא, הוא אומר לו, שמע, אני ראיתי הרבה מקרים, אתה בן אדם לא אחראי. אמר לו, בסדר, בסדר, מה שלום הבן? מה שלום הבן? הבן שלך הולך למות. הוא אומר לו, איפה המיטה שלך? הוא בחדר הזה של האנשים שהכי קרובים למוות. הולך לחדר, הוא לוחש את הבן שלו, מחש לו כמה מילים באוזן, אומר לו, תקשיב, אני צריך לעשות לעבודה. אמרה לו, מה עבודה? אמרה לו, אל תדאגי, הבן יחיה, סגור הפינה. תוך שהוא מדבר, פתאום רואים את הילד, כאילו מתחיל להגיד. מנסה קצת להוזיז. הרופאים פתאום התחילו לטפל, ניתוחים, בלגן, נמצא את התא, אחרי שבועיים הילד קם על הרגליים. בא הרופא אומר לו, תקשיב, אני לא יודע מה עשית לילד, אבל תדע לך, כנראה יש לך כוחות, אתה חייב לעזור. אמר לו, אין לי כוחות ואין לי נעליים. אמר לו, מה לחשת לילד באוזן? אמר לו, תקשיב, אני מתלמידי החפץ חיים.
אתה אמר לילד, אם אתה לא קם עוד רבע שעה עבודה, ובא למישהו, אם אתה לא קם עוד חצי דקה, אני מפוצץ לך את הראש.
אז לא, אז הוא אומר לו, תקשיב, אני מתלמידי החפץ חיים. אמר לו, מה הקשר? אמר לו, שהחפץ חיים סיים את המשנה ברורה, את הספר של המשנה ברורה, כן, אז הוא ביקש מעשרה תלמידים, הכניס אותנו לתוך חדר, ואמר, אתם תעברו עכשיו על כל המשנה ברורה, על כל חלקיה, עם כל הפירושים וכל המפרשים וכל ההלכות, ותבדקו עם מה שכתבתי, זה באמת כמו שצריך, ולא נפלה תקלה מתחת ידי. העשרה האלה, חפץ חיים ביקש, הם יגידו, לא, נכנסו לחדר. במשך שנה שלמה,
לא
יצאו, כאילו, אתה יודע, יצאו מהחדר, אבל עסקו כל היום בבדיקה של המשנה ברורה.
ולא מצאו טוב.
לא מצאו שום טוב. באו אחרי שאמרו לו, כבוד הרב, זה מבורר ונקי כמו סולת נקייה. סולת נקייה. ואמר להם, תקשיבו, בניי, על מה שאתם עשיתם בשבילי, אני מברך אתכם שאף אחד לא יראה את בניו מתים בחייו. הוא אמר לו, תקשיב, החפץ חיים מוציא מהפה. מה שהחפץ חיים מוציא פה זה נעצר. הבן שלי היה יכול לעלות על מטען בכניסה למרג'ה עיון. עף 12 מטר באוויר, עלה על מטען של טנק. למות הוא לא ימות. למה? כי החפץ חיים גזר עליו.
בעולם הוא.
במציאות שכל עוד אני בחיים, אני לא רואה אף אחד מהבנים שלי. אז אני לא יודע מה הסרט שלכם, לא יודע מה התלהבתם. ואמרתי לו, תקשיב, בלי, החפץ חיים אמר, ופה זה נעצר. ואז המצב שהוא התחיל להשתפר. ואתה רואה את הגדלות של החפץ חיים. מי זה היה החפץ חיים? שבמאמר פיו, הפך את כל סדרי העולמות. עכשיו, אנחנו עסקנו, בסדר? אנחנו, הסיפורים יבואו תוך כדי השיעור, אם לא ככה בעלה.
אין הסיפורים,
אחי. בקרית שליפה.
שזה אנחנו
בעלה. לא, קרית שליפ הרבה, על קרית שליפ הרבה אין סיפורים. לא. על האדמו"ר, כן, כי הוא חי מעט מאוד שנים וגם מעט מאוד דברים יודעים עליו. האדמו"ר הנוכחי או הקודם?
זה השם הקנוע. רגע, זה אלה שהם הבנים שהארבע בנים שהם
נתן לזה. כן, זה האדמו"ר הקודם, אבל הוא היה חי בשואה. אה? מה? לא, יש לנו את האדמו"ר מקרית שליפ. ברחובות. אז הוא האדמו"ר הנוכחי של קרצ'ניף, אבל אבא שלו היה צדיק ענק, היה האדמו"ר הקודם, אז זה האדמו"ר הראשון של קרצ'ניף. למה? אחרי שחזרו מהשואה...
מה זה קשור לחפץ חיים?
לא קשור. הוא אמר, עושה סיפור על איזה.
מי אלה עם השלוש אצבעות, איך קוראים לחסידות הזאת?
אירלוי.
אירלוי?
אירלוי, חסידות אירלוי.
הקטנה
הזאת. זה היה חסידות בין הקטנות שיש, אבל האדמו"ר שלהם היה... יש גם עוד חסידות שהיום... היום היא לא קיימת כבר, זאת אומרת, החסידות קיימת, אבל אין לה אדמו"ר, אין לה אדמו"ר לחסידות הזאת.
מחפשים?
לא, אף אחד לא יכול להיכנס לרגליים של האדמו"ר, אין לו, היה לו ילדים, האדמו"ר משתפנס.
זה שאמרת שהילד בן שלוש...
כן, כן, זה היה אירלוי, אבל יש את האדמו"ר משתפנס, שהוא היה מלאך בדמות אדם. הוא מספרים, הוא היה צדיק גדול, צדיק ענק הוא היה. ומספרים שפעם אחת הוא התארח באחד הקהילות של החסידים שלו, היה בהונגריה, וכמעט כל הונגריה הוא חסידים שלו. הוא היה צדיק ענק. ואז הוא בא להתארח באחד הקהילות, ואחרי שהאדמו"ר שבת שם, אז הוא מוצא שכאילו יום ראשון, הוא נושא לכיוון, הוא צריך לעזור לשטפנס, העירה שלו. ואז מספרים שכל הקהילה יצאה, תופים, יכולות, בגדים שלך, כל העניינים, עומדים על גגות, על עמודים, רק כדי לראות את האדמו"ר עוד פעם אחת. לא מדברים על לנשק לו את היד או להתברך מפיו. ואז איך שהאדמו"ר יוצא, איך שהוא יצא, היה איזה גל של נהירה של אנשים שרצו להתקרב לאדמו"ר. והיה שם איזה ילד אחד שברח מהיד של אבא שלו, נפל על הרצפה וכולם פשוט רמסו אותו. שפתאום מישהו מרגיש שהוא דורך על ראש. מוזיז את הרגש, לא רואה פנים של ילד. הוא צועק, יוסלה! מרים אותו, אבל איזה יוסלה ואיזה נעליים, כולו שבור כבר, רמסו אותו כל הקהילה של החסידים. אמרו, שמע! הביאו רופא, אמר להם, שמע, רופא? גם רופא לא יעזור עכשיו. ובא הרופא ואמר, ילד עלה. ככה מספרים. ואז באמת אמרו, רגע, מה הרופא? יש שם פה את האדמו"ר. ניקח את הילד לאדמו"ר, נראה מה יהיה. הייתכן שביום שמחה, יום טוב שהאדמו"ר היה פה, יצא את הקלה והילד ימות, הרי לא ייתכן. ואז מספרים שלתפסו את הגופה של הילד, העבירו אותה עד שהגיעו לאדמו"ר, ואמרו לו, כבוד הרב, כבוד הרב, את הקלה יצאה מתחת ידינו, אמר להם, מה קרה? אמרו לו, יוצלה, נדרס על ידי ההמון שבא לראות הרב. אמר, תביאו את הילד. הביאו את הילד, ואז הוא מסתכל עליו, נוגע לו בפנים, נגב לו את הדם, נותן לו כמה כפות, ואומר לו, נו, יוסלה, עושה בעיות? קום קום לך לאמא. הילד פקח את העיניים וחזר לאמא. זה הסיפור הזה עבר מאב לבן, כשעלו להביא את האדמו"ר
מהונגריה.
כלום לא היה לו, האדמו"ר לא היה לו ילדים.
לא, לאמרת שזה עבר מאב לבן.
כן, אבל
לא
שזה אב נולד או רק בן. נכון לעכשיו, לפי מה שאני יודע לו. אבל אולי לבת נולד בן, או האמא אימצה בן. אבל כשהלכו להביא את הגופה של האדמו"ר משטפנשט, עליו השלום, העלו את הגופה שלו מהונגריה לארץ, אז מי שנשלח לטפל בקבורה היו חסידים נאמנים פה מהארץ. ושהרימו את הגופה, למה? בחוץ לארץ קוברים בארון. בארץ ישראל קוברים באדמה, למה? כי אפר הארץ מחפר. אפרה של ארץ ישראל מחפר. לכן, בחוץ לארץ... מה? חיילים, הכל מתחפר להם כי הם מתו במילוי תפקידם. הם מתו על קידוש השם, הם נקראים הרוגי מלכות. שם. מה זה קשור? למה? לא, השם ירחם, אז הוא לא יהודי. מה זה משנה?
לא, לא, לא,
שטוב, איך אמונה צריכים לצחת לצבא? ואיך הוא מסר את נפשו למען הארץ?
לא, לא חייל.
מה?
נו.
לא חייל.
ישראל שחטף על פי שחטא ישראל הוא. לא משנה אם הוא שמאלני, אם הוא קומוניסט, אפילו אם חד ושלום ימיר את דתו. אפילו אם הוא ימיר את דתו. ואיך אפשר להאשים את אותו בן של מלך שגדל בסביבה מנוכרת ליהדות? אין לו שום סימן של, או סממן של ידו בעזו שבו הוא גר מה יעשה הנער ולא יחטא. חייב ללמד עליהם זכות. להתפלל שמן השמיים ירחמו ויחזיר אותם בתשובה. כן? ולכן בחוץ לארץ, בגלל שהקדושה אין בחוץ לארץ, אז הרימו את הארון, פתחו את הארון, והגופה שלו אחרי 60 שנה מהרגע שהוא נפטר עד הרגע של מותו הייתה שלמה כאילו הרגע הזה נפטרה. התכריכים היו בצבע לבן, הפנים שלו היו חלקות, הזקן אחד, שערה לא נפלה לו מהזקן. כשהוא היה בן 4 הוא בא לאבא שלו פעם אחת, רצה להגיד לילה טוב לאבא שלו. אבא שלו היה אדמו"ר ענק, רבי אליהו מנחם. הוא היה הבן של ארוז'יני, רב ישראל מרוז'י. היה יהודי קדוש וטהור, שהוא היה הבן של רבי שלום שכנה, שהוא היה הבן של רבי אברהם המלאך, שהוא היה הבן של המגיד הקדוש ממזר. לא, זה שושלת של גדולי ישראל, זה אב לבן, אב לבן מלאך. תחשבו, לסבא שלו קוראו רבי אברהם המלאך. אתה יודע למה קוראו לו המלאך? כי אף אחד לא יודע איך הוא נראה. מספרים שפעם אחת רב נחום מצ'ורנוביל קראו לו להיות
צ'רנוביל, זה המקום הזה עם האטום.
המקום, כי הם עשו בלגן לרבי, אז הביאו להם את האטום שהתפוצץ. אז הוא בא להיות הסנדק. הייתה שם עדיפה של קור אטומי, צ'רנוביל.
אתה רואה אנשים שם יוצאים בלי חלקים.
לא, הם יותר בדרך חלקים יוצאו. זה יצאו מוטציות, שתי הרגליים.
לא מכיר את זה, אם איזה ילד מצ'רנוביל עשה שטויות בכיתה. קיצור, אז המורה עושה לו, תיזהר, יש לי עיניים בגב, עושה לה מה מתלהבת, יש לי חבר, יש לו יד בגב.
בכל מקרה, אז רב נחום מצ'רנוביל הוזמן להיות הסנדק, להיות המוהל, ורבי אברהם המלאך התבקש להיות הסנדק, וכולם שמעו שרב נחום מצ'רנוביל הוא המוהל, ורבי אברהם המלאך הוא הסנדק, כל העיר באה לראות החתונה, לברית הזה. ואז מספרים שכל המקום היה מפוצץ מפה לאוזן. אלו, המקום היה מפוצץ לאנשים. רב נחום מצ'רנוביל שהיה צדיק, קדוש וטהור, קודש קודשים, ענה שבענקים היה. תופס את הסכין, ואז היה רעש. אז רבי אברהם המלאך רצה להרים את הראש, להגיד להם, להרים את הראש, ואמר להם, רוצים להתחיל. האנשים שם שראו, מספר רב נחום מצ'רנוביל, הוא אומר, אנשים ראו את הפנים של המלאך מהפחד שנפל עליהם, ברחו החוצה, ובקושי הצלחנו ללקט 10 אנשים למניין, לברית. הוא אומר, אני שראיתי דמות דיוקנו, נפל לי הסכין מהיד מהפחד ומהאימה. רק הרים את ראשו. גלביה. ואולי מחוסה. פרוש מבטן ומלדיי, האבא שלו, המגיד הקדוש ממזריץ, שהיה ממשיך דרכו של הבעל שם טוב, התחנן אליו שיקח את עולה על נגש של עולם החסידות, לא רצה, אמר להם, זאת עם שקט. לא רוצה חסידים, לא רוצה להיות אדמור, לא רוצה כלום, רוצה לשבת בבית כנסת, אין לי את הספר, אדברו איתי, לא מכיר אף אחד, לא רוצה, תקרבו אליי. הוא עומד בגיל צעיר. בגיל צעיר הוא נפטר, אבל הוא היה כשמו, אם תחשוב עם גדולי הרבנים באירופה, קראו לו המלאך, אז איך איזה רמה הוא היה. היה מקובל עצום, היה ענק שבענקים. כן?
כן.
כנראה. פה אנחנו רואים את ה... אז אומרים שהרבי משטפנה היה ילד קטן, בא לאבא שלו, בלילה, רצה להגיד לו לילה טוב, אבל אבא היה עם אחד הצדיקים ועסק בעניינים גבוהים. אז ראה זה שהוא כבר לא יכל להחזיק מעמד והולך להירדם, דפק בדלת, נכנס לאבא, אמר לו, אבא, אני רוצה להגיד לך לילה טוב. אמר לו, בוא, בני, בוא. הבן נשק לו את היד, האבא בירך את הבן, והילד הלך לישון. אז אותו אחד אמר לו, שמע, כבוד הרב, תורה יבין מאוד אני רוצה, מה אנחנו מפסיקים בעניין שלנו? כדי שתגיד לבן שלך לילה טוב, אמר לו, דע לך, הילד הזה כוחו בפיו, ועבר אותי בהשגותיו. האדמו"ר הגדול אומר על ילד בן 8, גדול גדול לילד הזה. ואנשים ישברו את הבית כדי להיכנס אליו, אבל הם יצטרכו למסור נפש, כי כוחו יהיה בשתיקה. הוא לא מדבר. אבל אם יצליחו להוציא ממנו כל מה שיוציא מהפה, יראה ישועות במקום. ובאמת מספרים החסידים, כדי להגיד לרב שיוציא מהפה שלו מילה, היו צריכים לעמול שעות על גבי שעות. הרב אומר, אתם באים אליי, תתפללו, מי אני, מה חיה, תצליחו לשכנע אותו שרק יוציא את המילה מהפה, רוב הענבה שהייתה בו. זה היה אדמו"ר הקדוש משטפנשט, היה יהודי משטפנשט, או משטפנשנט, שטפנשט, כן. אנחנו... לא, סיפורי צדיקים, זה קודש קודשי.
מי שעוסק בסיפורים, עוסק במעשה מרכבה.
כן?
כן, הרופי יהיה המעשים של המרכבה, הוא לא יהיה המרכבה.
וינער השם את מצרים בתוך הים. פרשת השבוע שלנו, עם ישראל הולך לקראת ים סוף, הים נפתח 12 חלקים, עם ישראל עובר מצרים, נכנסים פנימה, כל הים נופל עליהם. ושואל הבן איש חי עליו השלום, מדוע שיא האבדון של מצרים הגיע דווקא בים סוף? מה שאלתי?
למה האבדון של מצרים הגיע דווקא?
כן, שואלך, איך זה?
לא, למה
שיא? הרי מצרים נפלה והושבתה כללית, מתי?
בים
סוף. למה? ופה נספר לכם סיפור. וכתב שהדבר יובן במעשה שהיה, יהודי ניסה במזלו בעבודות שונות ולא ראה ברכה בעמלו. הלך למלצר, הפיל הצלחות, הלך לבר, נתן משקות לא נכונים, טיטת הרחובות, שרת רכבים, כל מה שהיה נוגע,
איפה זה מה?
עם המטטה, אני יודע שעבר.
איתן, בא,
כן, בום. היה העיף אותו, כולם העיפו אותו, המצב שלו היה בקנטי. שאל את אשתו, ואמרה לו, תקשיב, אתה פה נמצא בעיר הקטנה, לך לעיר הגדולה, משם אולי פרנסה. הוא הלך, התקבל לעבודה במאפייה שסיפקה לחם, לאכול, במקום לישון בו. וככה חסך את המשכורת שלו, את הלחם אכל במאפייה, נתנו לו לישון במחסן, וככה חסך את הכסף שלו. כעבור שנתיים, כשהשתלם בכל רזי המקצוע, החליט לשוב לירו ולפתוח מאפייה משלו. נפרד ממעבידו ושם פעמיו לדרך. כל צורה מצר אותו, אף כספך ולא יראה בך. באו לשדוד אותו. שודד הגיע ממחבואו ונשקוד ארוך. כל תחנוניו נפלו על אוזניים הרלות, סיפר שחסך את הכסף במשך שנתיים. הקם תוכניות לשיקום חייו, סיפר שעליו לפרוח חובותיו ולפרנס משפחתו. בכבוד, אך השודד אטם ליבו. אם לא ייתן את הכסף מרצונו, ישיגו לאחר רגעתו. הברירה בידו, מובן שמסר את הכסף בלב דבוי. נטלו השודד והורהו להמשיך בדרכו. אמר האיש, עכשיו לא אוכל לבוא לביתי. אשתי לא תאמין לסיפורי. אמר שוודאי התעוללתי ובזבזתי את הכסף. חיי יהפכו לגיהנום. אנא את כספי לקחת, עשה עמי טובה. תן לי הוכחה לכך. אומר לו, תקשיב, קח את הכסף, יאללה. אבל אני אבוא הביתה, יש לי תחשוב מה אתה מסתלבט עליי. הלכת לאלעד, קזינו, סנוקר, יו-יו, פינפונג. תן לי סימן, פחות ששדעת אותי. אמר לו, מה אתה רוצה שאני אעשה? אמר לו, פשט את מעילו ותלאו על ענף. תראה במעיל כמה יריות שיאמתו את ציפורי. תראה במעיל כמה יריות, ואז אשתי תראה שוואלה, כדורי. ולקח לו אכל היה לסרב, כיוון רוב ועובי הרע, עוד אחד, ביקש השודד ונעתר. תלה את כובעו, הוא אמר, תפוג לי גם בכובע.
תראה לו השודד, כל הכדורים
ממנו. עוד יריה, בוקש השודד ואמר, מצטער, תחמושתי אזלה. אם כך כבר לא נשקפת ממנו סכנה, מיד התנפל עליו והכירו ארצה. יקור מכות נמנות ונתן ממנו את כספו. הוא מוח של יהודי, לא רואה בעיניים. וכיוצא בכך אמר הבן איש חי, המצרים העבידונו בפרך כשודדים וליסטים, אבל כשפרעה שילח את העם ועוד יצא ללוותם, נרשם הדבר לזכותו ונבצר מאיתנו לפגוע בו. לפיכך היינו מביאים לפתתו לרדוף אחרינו ברדיפתו, שמט מידו זכות שילוחנו וכאילו איבד תחמושתו, ואז ניתן היה להטביעו בים סוף ולזכות בביזת הים. כל הסיבה הרי לפרעה הייתה זכות ברגע שהוא ליווה את ישראל, כמו שנאמר ויהי בשלח פרעה, והיה לו את הזכות בזה שהוא שחרר את ישראל, וזאת הסיבה שלא יכלו להעביד את מצרים לאחר מכת הבכורות. אבל ברגע שיצאתי והוא בא לרדוף אחריי, אז הוא כבר בזבז את הזכות שלו, הוא התחרט, שב ממעשיו. וכידוע בן אדם שעושה מעשה טוב ומתחרט על מעשה טוב שהוא עשה, מן השמיים מוחקים לו את המעשה הטוב. מוחקים לו את המעשה הטוב, ואין פה גלות, לא תחשבו. מה, אתם חושבים זה צחוק? מה, אתם חושבים זה שטויות? לפעמים בן אדם עושה מצווה. לא. לפעמים בן אדם עושה מצווה. שיעור תורה! אחרי השיעור. לפעמים בן אדם עושה מצווה. לפעמים בן אדם עושה מצווה, ומהמצווה הזאת כביכול למראית העין יוצא לו תקלה. זאת אומרת, בן אדם הולך לבית כנסת, הלך לבית כנסת להתפלל בנה. לא משנה. לא, אני מדבר על דברים טיפה יותר בעייתיים. חזר הביתה, איך שהוא חוזר מהבית כנסת, מוציא את הטלפון מהכיס, נופל לו לתוך שלולי. הלך הפלאפון, דור 3.5. חדש, אתמול שקיבל אותו. יש לו שם טלפון של שידור שהוא קיבל, שהוא מחפש הרבה זמן. השטחן תסליחון, המספר נאבד לעולמי עולמים. עד שהשליח לא יחזור, הבוחר כבר תתחתן, אין לי מספר, מה אני עושה? מה הוא יגיד? יאללה, אם הייתי נשאר לישון בבית, אם הייתי פה ואם הייתי שם, זה לא היה קורה לי. שוטה שבעולם, לא די לך שנאבד לך, נהרס הטלפון. אתה גם מבטל את המצווה שעשית בידך. לכן ברגע שאדם עושה מצווה, שישכח ממנו.
הפלאפון יבש אותו, ויאללה.
בסדר, זה אתם האנשים החכמים בת ים, אנחנו אנשים פשוטים אחרי.
לך למגיד.
לך
למגיד מסמסונג, תן לו את הטלפון.
אלא שמרון עוד לא הגיע כרטיסים.
לא, הגיע לו כרטיס, טלקארט.
לא, היה לי טלקארט, כי בישיבה הייתי פותח ככה את הדלת.
אין לך מצפון. בכל מקרה, זה מה שאומרים פה, הרי פרעה התחרט על מה שהוא עשה. פרעה הצטער על זה שהוא שילח את מצרים, את ישראל. רדף אחריהם, ברגע שהוא רדף.
לא, לא רק טלקארט, קחת.
כל המצווה שלו הלכה, כל המצוות שלו נמחקו, כל הזכויות של נעלמו, וברגע שהוא נכנס לים, טבע הוא וחילו בים. כל מי תהום נשפחו על גופו הצנום והקטן בגובה 50 סנטים. כל חייליו האמיצים מתו במוות מלא בייסורי תופת. זה סופו של רשע.
מרושע.
מרושע. הוא וכל חייליו המושחתים. הגאון רבי חיים חי חיודה הכהן זצ"ל מג'רבה. את המים חייבים היו במצרים, אם היו חייבים היו המצרים איתה, מדוע לא הרגם השם במצרים? הרי מצרים, הגאון רבי רחמים חי חיות הכהן מג'רבה שאל שאלה, אמר אם המצרים היו חייבים איתה, למה לא נרגו במצרים? למה הקדוש ברוך הוא לא הרי הביא להם כבר 10 מכות, אז גמור אותה במצרים וסגור את הפינה. ואם לא היו חייבים, תגידו בסדר, שמע, הם לא חייבים מיטה, כל הקטע זה מידה כנגד מידה, ולכן הם צריכים לסבול. אז למה אתה רוצה להרוג אותם? אוקיי, אז הם לא חייבים מיטה, למה הרגת אותם בים? למה הטבעת אותם בים? שאלה מובנת?
לא, אומרים שפרעה היה כמו קש, למה
קש? תן לו לזרום איתו. והשיב על כך במשל נפלא מעשה בסוחר שתיווך סחורות לבא וקנה הרוויח ופרה יום אחד פרצה במחסניו שריפה סחורותיו עלו באש השיג ארוכה מכל נושב להשתכם ולפרוע להן לשיעורים רק אחד הקשה ליבו ותבעו לדין פסקו השופטים שעליו לשלם לו חובו מיד ולא יצבור ריבית גבוהה המחסנים שלו יענו המצב שלו היה בקנטים הלך לכל האנשים שלווה מהם כסף אמר לי, תקשיבו, המצב בקנטים, תעשה לי טובה, תן לי הארוכה, יענו על החובות. אמרו לו, בסדר נשמה, אין בעיה. היה שם איזה אחד בעצם, אמר לו, לא נוציא את כל הכסף עכשיו.
אם הלחצן של העצירה זה היה תום, לא היה עולם כבר, אה?
כן, אה? מה שקרה. ואז אמר לו, שמה, לקרוא אותך אותי לבית דין. אמר לו, מה הבית דין? מה אתה מסתבר? תן לי איפה? בית דין. בית דין אמר, שמה, דין תורה, בית דין, אתה חייב לשלם, אין מה לעשות. חייב לשלם לו, חובו מיד. ולא, ואם לא, יצבור ריבית גבוהה. התחנן בפני הנושה, למה תרדפני על אסון פגע בי? הוא אינה לוותר על הריבית, והפרה חובה לשיעורים. אמר, אתה יודע מה, יאללה, בסדר. עבד האיש בפרך ופרה חובו כמעה כמעה. בתשלום האחרון ביקש אישור שחובו נפרע. הודיע הנושה, כל מה ששילמת על החשבון היה הריבית. החוב נותר בעינו. שמע אחי, כל מה שהבאת לי זה ריבית, נשמה, אתה עדיין חייב לי כסף. חשכו עיניו ונשבר לבו בקרבו. עלה לי רבירה, הוא בא לפני המלך לתנות צערו. המלך היה מלך חסד. אך מה יוכל לעשות? הוא ביד הנושה פסק דין תקף. אמר לה, ישוב לעירך ותודיע לנושה שאתה עוקר דירתך לעיר פלונית. מעבר למדבר השורת שודדים. אתן לך פלוגת שומרים שיגנו עליך. הנושה ירדוף אחריך להשיבך, ויפול ביד השודדים. וכך היה. הלווה עבר בשלום, והנושה שרדף אחריו נפל ביד הליסטים ששדדו והרגו. כך שיבדו מצרים את עם ישראל באכזריות נוראה. אך מה ניתן היה לעשות? היה בידם פסק דין מן השמיים, החליטו, אין מה לעשות, אתה חייב. שהרי נגזר עלינו להיות בארץ צולנו, ועבדו ובינו אותם 400 שנה. מעשה הבורא התברך, פיתה אותם לרדוף אחרינו, ולהיכנס לים. לאחר שעברנו את הים, לא הייתה עוד מחויבות להעמיד את חומות המים. ומלאיהם נפלו מצרים והתביאו, בורא עולם לא התביא את מצרים. לא היה אכפת לו ממצרים. החומות של המים שעמדו לכבודה של ישראל היו. אחרון היהודים עבר, נגמר הסיפור, נפל המים. רגע, אבל יש שם המצרים. פרפפור, נו, אב לעברי. אבל יש שם אנשים. לא, פרוויית עשתה שנו יש כזה עשרת עברית. לא מבין.
זה היה שלא היה להם
שייט. אתה מבין? לא היה, ונפלו. זאת אומרת, המצרים, גם אם היו חייבים איתה או לא חייבים איתה, זה לא משנה. כי בשורה התחתונה בפועל, ברגע שישראל יצאו, פה זה נעצר. הסיפור הזה שאנחנו מספרים, הוא בא להסביר לנו בעצם את מה שנאמר, שהמצרים עברו בים. אז אומרים, רצו המלאכים לומר שירה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשי עדיי טובעים בים, ואתם רוצים לומר שירה? דדון, רוב המדרשים מה אומרים? רוב המדרשים מה אומרים? שהקדוש ברוך הוא חס על המצרים, ואמר למלאכים, מעשי עדיי, גם כן שהם המצרים, שאני גם בראתי אותם, טובעים בים, ואתם רוצים להגיד שירה? לא אומרים שירה. אבל צריך לדעת שהדרוש העמוק דורש את זה אחרת. ובכדי להבין למה אני מתכוון, אני אספר לכם סיפור שנוהג היה האדמו"ר מסלונים לספר אותו כל מוצאי סוכות. דדון! כל מוצאי סוכות היה מספר את הסיפור הזה. יש לי חבר בסלונים שכל מוצאי סוכות עושה לי טלפון, מתקשה, מספר לי את הסיפור. כן, וזה אותו סיפור שכל החסידים בעולם של סלונים לא מספרים. כן, מספרים את הסיפור הזה. הסיפור הזה זה על יהודי מאוד מאוד קדוש שאפילו לא היה חסיד. השם שלו היה רבי נתן נטע שפירה, הידוע בכינויו המגלה עמוקות. היה יהודי שכבר מגיל קטן אליהו הנביא היה רגיל אצלו, היה גאון עצום בכל התורה כולה.
אמרת, אבל לא היה אפילו חסיד.
הוא לא היה חסיד. הוא היה ליטאי. לא, תלמיד עצום יכול להיות גם חסיד וגם ליטאי. אבל האדמו"ר מסלונים היה רגיל לספר את הסיפור, ועוד מעט תבין למה. מספרים שהוא היה נער המגלה עמוקות. לא, תאמין לי שהוא לא. אז הוא היה מסתובב ביערות כי הייתה לו מחלת אור. והייתה לו מחלת אור. אף אחד לא היה מוכן להתקרב וללמוד איתו, אז הוא היה לומד ביער. יותר, משהו בעייתי לגמרי. והיה מתפלל לשם, והיה בוכה שיפתחו לו מעיינת חוכמה, והיה מסר את נפשו בתעניות וסיגופים כדי שיזכה להבין את דעת התורה עד שנגדל לה בליאו הנביא, והיה מלמדו תורה. וכל יום שעובר הוא עולה ומתעלה ומתעלה, וידיעותיו מתווספות לו, ונהיה בגיל 18 כבר גאון עצום בכל התורה כולה. באחד הפעמים בא לו איזה אחד, דמות אומרת לו, תקשיב, אתה רב נתן, נכון? אני שמעתי עליך גדולות ונצורות. אני רוצה שאני אגיד לך שאני באתי מרחוק, ויש לי תרופה שברגע שאתה מורח אותה על הגוף שלך, המחלה שלך נעלמת והיא לעולם לא תחזור. אמר לו, ומה אתה רוצה בתמורה? אמר לו דבר מאוד פשוט, תלמד אותי פרק בספר רזיאל המלאך. אם אתה מלמד אותי את הפרק הזה, אני מביא לך את התרופה, ותדע לך, עברתי על כל הספר, רק את הפרק הזה, אין מי שילמד אותי. ואני יודע שאתה בקי עצום בכל הספר הזה, אז תלמד אותי. אמר לו, אין בעיה, נלמד אותך, מה הבעיה? זה ספר של שמות המלאכים, וכל מיני קבלה מעשית אפשר לעשות איתו, וספר קבלה מאוד מאוד עתיק וגנוז, שאסור לפתוח אותו למי שיש אותו. אסור ללמוד בספר הזה, רזיאל המלאך. אתה לא תבין כלום, אתה איך זה גם. רזיאל המלאך. לא, זה למלאך. בכל מקרה, הוא מקבל את המשחה הזאת, מורח אותה על הגוף, ובאותו רגע כל הגוף שלו נהיה חלק כמו תינוק. והוא כל המאושר, וולטרן. וכל הגוף שלו, משחה שאותו אדם נתן. הוא לא אמר, בוא שאני מבורי להטריח אותו בדברים כאלה. בן אדם מציע לו השתדלות עצמית. כן, זה ההשתדלות שלי, זה להגיד כן. קיבל את התרופה. לא, הוא לא התפלל על זה. שמח. עכשיו, בפתע הוא רואה את אליהו הנביא בא לקראתו, ואליהו הנביא לא מתייחס אליו. והוא אומר לו, רבנו, מכילה, מה פשעי ומה חטאי שאתה ככה מעלים עיניך ממני? אמר לו, מי שמחריב את העולם, אני לא רוצה שום חלק איתו. אמר לו, השם ירחם, אני מחריב את העולם? אמר לו, דע לך, האדם שבא אליך זה לא אדם, אלא זה השטן. ומבריאת העולם הוא מנסה לדעת את הסודות שיש בפרק ברזיאל המלאך, והוא לא יודע אותו. וזה מה שחסר לו כדי להפיל את העולם לחושך. ואתה תלמד אותו והוא יפיל את העולם, אז אתה החרבת את העולם, המגלה עמוקות. אמר לו, מכילה, מורי ורבי, עטר את ראשי, לא ידעתי. אמר לו, אבל יש תקנה. אמר לו, מה התקנה? קח רשימה, סוג של צורה שאני אלמד אותך, תעשה אותה עם אבנים בקרחת היער, בבוקר תיכנס לתוך המעגל הזה, ואל תצא עד אחר השקיעה. אם תעמוד בניסיון, אשריך. אם לא, הכל עליך. לא ידע, אבל אתה רוצה פתרון. אל תלמד. הוא עדיין לא לימד. השטן אמר לו, נבוא לך למחרת שתלמד אותי את הפרק. הוא עוד לא לימד אותו. איזה?
עם הפרח.
ואז באמת הוא נכנס לתוך המעגל הזה. למחד בבוקר אותו שטן מגיע אליו ואומר לו, נו, הגיע הזמן ללמד אותי, צא מהמעגל ותלמד אותי. אמר לו, אם אתה רוצה אתה תיכנס, אני לא יוצא. אמר לו, פגשת את אליהו הנביא, אבל הבטחת לי, תצא. אמר לו אני לא יוצא. אמר לו, מה, אני לא יכול, אתה יודע שאני לא יכול להיכנס. אמר לו, אתה רוצה, בוא תיכנס, אני לא יוצא. ואז באמת אותו שטן נעלם, ואז פתאום הוא שומע, יהודים רחמנים, תעזרו לי, שודדים רודפים אחריי, רוצים להרוג אותי. ואז הוא מסתכל, בוא איזה יהודי וכמה כנופיות מגרזנים רוצים אחריו, על המגלי עמוקות, לא מדבר. למחרת, אחרי איזה שעה הוא שומע קול של נערת ישראל, רחמים, יהודים יקרים, רוצים לפגוע בכבודי, אנא הושיע. מגלי עמוקות בתוך הספרים לא רואה אף אחד. אחרי כמה שעות, יודעים רחמנים, אני תובע, אבל לא יודע לשחות, הגיעו מים בנפש. לא, וככה כל היום. נער, מה? נער שעובר שם. וככה כל כמה שעות, בום, דבר כזה, עד שהגיעה השקיעה, ואז מגיע אליהו הנביא ואומר לו, צא, עמדת בניסיון, צלת את העולם, ודע לך שאתה זכאי למתנה מן השמיים. אמר לו, איזה מתנה? אמר לו, אתה תקבל את הזכות לשמוע את שירת המלאכים. בחצות הלילה, תתבודד לבד, בלי שאף אחד ידע, אל תגלה את הסוד הזה לאף אחד, כי אם תגלה, תצא מזה תקלה, ומשם אתה תגיע למעמד שאתה שומע את שירת המלאכים.
היה בא עם האמפי, היה מקליט לנו.
אין ספק. ואז אומרים שבאמת הוא חזר לעיירה, שמו כבר נודע למרחקים כתלמיד חכם עצום וגאון בתורה. של מי? מגלי עמוקות. רבי נתן נטע שפירא. ואז באמת אומרים שהוא התחתן עם איזה בת של איזה תחות, של האחות הזאת, בת הזאת היה עוד תשע אחיות, שכולם היו נשואות לתלמידי חכמים עצומים. גאוני עולם. וכך היה מנהגו של המגלי עמוקות, כל פעם חצות הלילה לו חדר מיוחד, סוגר את החדר בתוכו, נשאר שם כמה שנשאר עד שיוצא החוצה. פעם אחת בא הגביר הגדול, שזה אבא של חמיב, רואה את החתן שלו במשך שבוע, ושעה לפני חצות, נכנס לחדר, סוגר על עצמו, לא יוצא עד הבוקר. רק מחצות הלילה. חצות הלילה רק. זה לא שהם שומע אותם שרים, יש לסודות עליונים, זה נקרא שירה במושגים שלנו. ואז באמת, היא אמרה לה, מה בעליך הוא סיפר? לא יודעת, הוא אפילו סיפר לי. אמר לה, מה זה סיפר לך? דברי איתו, שיגלה לך, ופה ושם ותתתה. ובאמת מספרים שהיא ישבה על בעלה, קטחה לו במוח, היא מעלה, צעקה, אתה לא אוהב אותי, אתה לא פה, אתה לא שם. גילה לה, אני שומע את שירת המלאכים, מתנה מיליון הנביא. הלכה, סיפרה לאבא שלה, אבא שלה אמר, זה החתן שלי. ומספרים שכל פורים הוא היה נותן מענק לכל אחד מהחתנים החכמים שלו, ופתאום למגלי עמוקות הוא נותן כפול. שאלו החתנים, מה היום יומיים? אנחנו רואים יותר גדולים ממנו גם בחוכמה, גם בגיל וגם בתורה. למה הוא מקבל כפול ואנחנו לא? אמר להם, כי הוא צדיק גדול, הוא נסתר גדול, והוא זכה למתנה שאף אחד מכם לא יזכה לה. אמרו לו, מה המתנה? לא סיפר להם. אמרו, אין בעיה, פורים היום? פורים, התחילו לתדלק אותו ברמות קשות. פוצצו אותו עד שלקחו לו בדיקה דם ומצאו 100% אלכוהול. כן.
לא יכול לנהוג.
לא, אין דברים כאלה. הבן אדם היה מסלול כיפוק. ואז בכל מקרה, אמרו לנו, מה הסיפור של המגלי עמוקות? אמר להם, הוא קיבל מתנה מיליון אביב והוא שומע את שירת המלאכים. אמרו לו, חמנו, אנחנו כבר חשבנו, מה אתה מסתלבט? מה אתה פה? מה אתה שם? אמר להם, לכו תראו. ואז הם הלכו שכפלו מפתח, חיכו לו שהוא ייכנס את החדר, נכנס למגלי עמוקות בחצות הלילה, לשמוע את שירת המלאכים, הם חיכו 20 דקות בחוץ, הכניסו את המפתח לדלת, פתחו את הדלת, ואיך שהם ראו את מה שראו כל התשע, נפלו ומתו. באותו רגע. ברכה נשמתם באוויר, של כל התשע חתנים. שוד ושבר היה באותו בית, תשע חתנים, תשע הלוויות, תשע אלמנות.
לא, מגלי עמוקות.
לא, מגלי עמוקות נשאר חי.
תשע יתומים.
אולי יותר. ואז המגלי עמוקות אמר, תקלה יצאה מתחת ידי, גזר על עצמו גלות. ונעלם. נעלם. ואז הוא נעלם. ברגע שהוא נעלם, שלח חמיב. את התמונה שלו, ורשם מאחור הקדוש וטהור, יזהרו בכבודו.
חשב וונטר.
חמיב, שלח את התמונה של החתן שלו, ואמר להם, ואמר, לא. ואמר, שלח תמונה, ובתמונה רשם מאחורה, אמר להם, תיזהרו באיש הזה כי הוא קדוש וטהור. סיפר את המעשה. חמיב שלח תמונה לכל הקהילות היהודיות, כי הוא ידע שהוא גזר על עצמו גלות. אז הוא אמר שבקהילות ינהגו בו לפי כבודו, כי אם לא יקבלו כולם קפדות ואנשים ימותו על ימין והשמאל. שלח את התמונה שלו לכל הרבנים בכל הקהילות, אמר, תיזהרו מהיהודי הזה, כי אולי הוא יעבור בעירכם. ואז מספרים שהמגלה עמוקות גזר על עצמו את הגלות, ובגלות הוא היה מסתובב בכל רחבי אירופה. שהגיע חג הסוכות, הוא הגיע לעיירה יחסית גדולה, והיה שם 7 שנים. ואז, בגלות הזאת, הוא הגיע לחג הסוכות. בחג הסוכות לא היה לו סוכה, כי הוא היה בגלות, נב ונד היה. ואז הוא ביקש מאחד הגבירים שייתן לו לשון בסוכה שלו. ואז הוא אמר לו, מה פתאום, יש לי הרבה כלים יקרים, ואתה לא מכיר אותך. אמר לו, סגור עליי מבפנים, מבחוץ, שאני אהיה בפנים, וזה יהיה נעול עליי. ואז באמת סגר צוהג, מגלי עמוקות ישן שם. עכשיו, מגלי עמוקות רגיל לקום חצות עליי, עלת לימוד, מקווה, נץ, תפילה. אבל הוא הבעל בית רק כאן ב8. הוא שמע את שירת המלאכים. הכל הוא עושה, אבל אתה יודע, בזמן שלו. מי חצות עליי לאוויר? שבוע קולט, מגיע עוד מעט הנץ, בעל הבית אפילו לא מראה אותות שהוא מתעורר בכלל. אמרו כאן ב8-9, הוא התפלל באיזה שתיבלך.
זה סוכה, מרים את הסכך.
מה לה, זה מה שעשה, הוא זיז את הסכך, קפץ מהסוכה. גנבים ראו אותו, אמרו אם זה ככה בטח הוא פרץ, או בטח שהוא פורץ, נכנסו דרך אחר שהוא עשה בסכך, גילחו לו את כל הסוכה לעשיר. העשיר קם בבוקר, פותר את הסוכה, רואה אין לו כלום בסוכה. ישר עשה בלגן, הזמין שוטרים, מאבטחים, שומרים, בלשים פרטיים, מצאו את המגלה עמוקות בדיוק כשהוא יוצא מהמקווה, ישר תפסו אותו. אותו למשטרה, אתה לא מתבייש, אתה ראה תחת טובה ותתה. אמר לו, מה אתה ראה תחת טובה? מתי כדורי? מה אתה רוצה ממני? אמר לו, כך וכך היה מעשה? אמר לו, תקשיב, בשעה 12 יבואו האנשים. ואני הולך ללימוד שלי ולא כדאי לך להפריע לי. זה הלך. הוא נשא לנו 2 מאבטחים, שיהיה בבית כנסת שלא יצא, מעצר בית, עד שנראה מה יקרה. שעה 12 מגיעים 2 נערים, כולם מבועלים, בוכים, זורקים את ה... כל השלל שלהם מהסוכה לתחנת משטרה ובורחים קולות נפשם בה. אותו אחד ראה שמה, זה לא בן אדם פשוט, הלך לבית כנסת לראות איפה הוא, נעלם. אף אחד לא יודע איפה הוא, בטח אחד יש לבית כנסת, והפתח הזה אף אחד לא נכנס ואף אחד לא יצא. המגלה המוכות נעלם. לאחר כמה ימים מקבלים תמונה, ובתמונה יש סיפור, וגילו שאותו אדם שהם רדפו זה לא אחר מאשר המגלה עמוקות. בנתן נטע משפירה, לאחר שסיים את הגלות שלו, עבר לעיר קרקוב. והעיר קרקוב נהיה אב בדין, אה? כן. ועד משם העתיק את דירתו מקום מגוריו לקרקוב. בקרקוב נהיה אב בדין, ושמו יצא למרחוק בעולם היהודי, כפועל ישועות, שלא מותיר פשרות ולא לוקח שבועים, בעבודת השם. וזכן שבא...
החזירו.
עכשיו, בגלל זה שאנחנו עם הפרשה, שהקדוש ברוך הוא אומר מעשה בניי טובים בים, ואתם רוצים לומר שירה? אומרים לו, מה זה מעשה בניי? אומר להם, בורא עולם, מה הרשעים האלה טובים בים, ואתם רוצים להרוג אותם בשירת המלאכים? שבערך ששמו את כל המלאכים, נשמתם תפרח באוויר. לא, הם צריכים לסבול, צריך להיות להם צער על זה שהם עינו את הבנים שלי יתר על המידה. לכן, מעשה בניי טובים בים, מה זה טובים בים? אל תגידו שירה. שהמוות שלהם לא יבוא על ידי שירה, אלא המוות שלהם יבוא על ידי ייסורין, כמידה כנגד מידה. מעשה בסנדלר יהודי אני, בארץ ישראל שדר על אם הדרך. כל פרנסתו הייתה מן העוברים ושווים. אם יקרא לאחד סנדלו ויתקנהו. אחד המקצוע שלו היה סנדלר. כל מי שנקרא לו הנעל נכנס אליו, סוגר לו פינה. אם תיפסק לאחד רצועתו וירצה הנה, פרנסתו הייתה מצומצמת, אבל שלב היה תמיד. גם הוא וגם אשתו ובניו. כי היה איש יראה את השם מאוד. וגם את אנשי ביתו לימד שכל חיי האיש עלי אדמות קצרים והרעים. ועיקר הם החיים הנצחיים אשר בעולם העליון. שתתענג הנפש בהתקרבותה אל תפארת יקר מלכות שמיים, ותהנה מזיו שכינתו יתברך. ומה יועילו לו לאיש כל הונו אם יתבטל? את אלוקיו לא יעבוד, ואליו לא יתקרב. למדן לא, לא היה, אבל כפי יכולתו גם ביום גם בלילה, כל שעה היה פנוי, למד והתפלל השם. אז כעיקרון, מתי שהיהודי הזה היה רוצה להתפלל השם באמת, היה יוצא ליער. שופך את סכון לחשול לפני בורא עולם. כל מי שהיה רואה היה מתרשם מדמות דיוקנו, כי פניו היו בוערים באש קודש, וכל מה שהוא רצה זה לעשות דרת רוח לבורא עולם. ולכן קראו לו הסנדלר החסיד, גם בקרב הגויים, וכיבדו אותו.
שקיבל את הפתק?
לא, 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 זה היה הסנדלר של היום, פה מדברים סנדלר אז, בזמנו. זה היה השם שהוא היה סנדלר. ואז באמת מספרים שגם הגויים שהכירו אותו לא פחדו, כיבדו אותו, אבל אלה שהיו הכירו פחדו ממנו. כן. אז אומרים שהגיע זמן המלחמה,